פיניתם זמן כדי להאזין לפודקאסט? השקעתם. עכשיו בואו נדבר על השקעה אמיתית. חדש ובלעדי במנור המבטחים, מנורה אול סטארס. כל הכוכבים של עולם ההשקעות במסלול אחד, הזמין בכל מוצרי החיסכון של מנור המבטחים, ומאפשר לכם להשקיע בגדול. להשקיע בגדול עם גופי ההשקעות המובילים בעולם. לפרטים, היכנסו לאתר מנור המבטחים, או פנו לסוכי הביטוח. המסלול זמין החל מהראשון לראשון 25, והאמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין. רואי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של קיקטוק. יש לנו הרבה פרקים... אנחנו מגדירים אותם מיוחדים, קיקטוק נפל בעריכה, ופרק של לפני כמה ימים, סיכום העונה הסדירה, ואנחנו כל הזמן, יש פרקים מאוד מיוחדים, אני מודה שזה הפרק ה-80, אני בפער מכתיר אותו כפרק אולי הכי חשוב, שעשינו עד היום, אני לא יודע אם יהיו אחריו עוד פרקים יותר חשובים מזה, אז קודם כל, גילי, היי, מה קורה, גילי?
בסדר גמור, תמשיך.
להמשיך.
כן.
אז האורחים שלנו היום הם דניאל ליפשיץ.
שלום.
ואיתן גונן.
שלום רב.
אני חושב שאין מישהו במדינה היום שלא יודע מי אתם, אז אנחנו נכיר אתכם בכל זאת ונציג אתכם בכל זאת. דניאל ליפשיץ, אתה יודע, זה מצחיק במרכאות, שום דבר, אתה יודע, לא באמת מצחיק עד הסוף בתקופה הזאת, אבל אתה כאילו הכי קשור לפה כי אתה שחקן עבר, אז כאילו מתבקש לעשות איתך איזה רעיון כזה של, על הקריירה. אולי נעשה את זה בהזדמנות, אבל היום אתה פה בכובע אחר כמובן. אתה איבדת את סבא שלך, את עודד כמובן, וסבתא שלך שחזרה, יוכבד. אז קודם כל, אנחנו משתתפים בצערך. עוד לפני שנדבר ונרחיב וניכנס להכל, אצלך הגדרה שמחה מעולה בעצם, אני חושב שהיא אולי הדבר הכי קלאסית. נכון אי פעם להגיד. ואתה יודע, הסיפור שלך נגע בנו כחובבי ספורט ברמה האישית, כי זה ממש... היה שזור.
נכון.
ואתה עם החולצה של הפועל חיפה, רומי כמובן, שחזרה, ואיזה כיף. אז איתן, קודם כל, איתן, דניאל, כיף שבאתם. תודה רבה שבאתם, במובן מאליו.
תודה רבה.
איך מתחילים את זה בכלל? אני מודה, אני...
יש לי סיפור מצחיק על דניאל.
כאילו שלומכם, אולי קודם כל שלומכם, אני יודע.
במשחק של החטופים... בסוף המשחק, הוא היה השואר שלנו.
אגב, משחק החטופים שהקימו אול אין, מי שאתם פה, אנחנו פה הקמנו את הזה.
גילי כיחה, ואני שידרתי, קל לדע.
הייתי בקבוצה של יחד עם גילי ודניאל.
רק הדבר היחיד שהוא בא לא מוכן, הוא בא עם נעלי ספורט.
באתי עם נעלי ספורט, לא היה, כי כל העיתוי היה...
הוא שמח על המהירות גם ככה.
ואני רואה שיש לנו שואר ברמה גבוהה מאוד, ואני מדבר עם האנשים, וואי, איזה שואר טוב יש לנו, מה? בן של חטופים, נכד של חטופים, ואיך הוא יודע לשחק כל כך טוב? לא ידעתי מי זה בכלל. ואז אני בא אליו בסוף המשחק, אני אומר לו, דניאל, יש לך רקע בכדורגל? הוא אומר לי, אתה פגר? הייתי שואר של מכבי תל אביב. וואי, זה קטע, הייתי בהלם.
אז קודם כל, גם ממש ממש תודה, אני חושב שקיימתם את המשחק הזה.
כן.
מעולה, אני חושב שזה היה מרגש ברמות. זה האמת, בשבילי זה היה המשחק השני שאני משחק מאז שפרשתי.
עד איזה שנה פרשת?
ב-2018, מאי 18, פציעה בכתף במכבי תל אביב. והמשחק הראשון ששיחקתי היה משחק לזכר ליאור אסולין. ששיחקתי עם ליאור בהפועל באר שבע.
אז הכל באותה תקופה.
זה הכל באותה תקופה, לא עליתי למגרש 7 שנים, ואמרו לי משחק לזכר ליאור בו. אם ישמור איך אני עולה למגרש, 7 שנים לא הייתי, ווואלה, היה קשה, אבל הכי מרגש בעולם והכי התגעגעתי למגרש, ואין כמו לשחק כדורגל. כל עוד אפשר להמשיך.
אז אני חייב, אתה יודע מה, אם התחלנו מזה, הרגעים האלה, זה בתוך כל התקופה המסויטת הזאת, זה כן, מצליחים לברוח רגע? אתם מצליחים רגע ליהנות מהכדורגל?
אני בכיף ברחתי באותו יום. אני התרגשתי, צמרמורת, לעלות למגרש. אני בשבילי זה... שגילי ושל דניאל, זה לעלות המגרש, זה רגיל.
העבודה
אני
שלהם.
אני מעולם לא עליתי יותר מקט רגל. להגיע למגרש, לשחק אגדות בעיניי, זה שרן בן שמעון המאמן שלי, שאני הרצתי אותו מהיציע עוד. אז וגילי ועוד... יוסי, אני היחיד שלקחתי ליוסי בניון כדור.
איזה מבצע, איזה מבצע.
הוא בא לעשות עליי איזה כל מיני משהו, ואני פתאום לקחתי לו את הכדור, והוא רדף אחרי, אתה יודע, רן בן שמעון רדף אחרי, אמר לי, אני 20 שנה מנסה לקחת לו כדור, לא הצלחתי, ואתה בשנייה לקחת לו. תילה, לא?
גדול.
לי זה היה מדהים. הגעתי הביתה, אחרי שנים שכבר שכחתי איך זה להגיע ממשחק ולהיות עייפות של ככה אחרי משחק.
ולא להירדם מאדרנלין.
וואו, זה היה כיף, לקחתי מלא 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 שקיות קרח ושמתי על עצמי, אבל זה בהחלט היה סופר מרגש, אני חושב שאחד הרגעים הכי מרגשים ב-All-In היו, קודם כל גם משחק עם שכטר, ששחקתי את המשחק הראשון שלי בקריירה בליגת העל איתו, ואמרתי לו, הנה האחרון כנראה, אבל שהחולצה שאני שיחקתי איתה הייתה החולצה של ארבל יהוד, בעצם ארבל יהוד היא ממש כמו אחותי הקטנה, החזרה של ארבל יהוד היא החזרה הכי 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 חשובה עבורי איתה.
היא גם חזרה שהתעכבה קצת.
חזרה שמאוד התעכבה, היה לנו שמה באמת מסע בלתי אפשרי, מסע שארבל הייתה צריכה לחזור בראשון לדצמבר 23, אני חושב שהייתה בעצם האישה היחידה שתכלס ממש יכלה לחזור שם בעסקה הזאת, והתפוצצה כי חשבו שבעצם שאר אנשים אולי אם הם יעשו את היום הזה, אז הם לא יחזרו בכלל. אבל, ובצד השני בעצם החולצת שוער של הקבוצה השנייה, הייתה החולצת שוער של סגיד דקלחן. עכשיו סגיד דקלחן זה כמו אח בשבילי, אנחנו ישנו בלינה משותפת עד גיל 7, ראיתי אותו יותר
מאשר... באיזה קיבוץ?
שראיתי את ההורים שלי בקיבוץ נירוז, וסגי, בקבוצה של המועצה, כשאני לא יכולתי לשחק בשער, סגי היה משחק בשער.
די.
אז זה גם היה ככה רגע מאוד מרגש שיצא ככה במקרה.
כן, הוא סיפר לי לפני שהתחלנו את ההקלטה, שהוא היה לו לינה משותפת עם סגי דקל חן, ובגיל 15 הוא עובר למכבי חיפה, והחבר שלו לחדר זה ליאור רפאלוב.
לא, זה לי גד עמוס חבר לחדר, תמיד כל מיני חבר'ה, אבל ליאור היה איתי שם, ליאור היה איתי, זה כמו מעונות כאלה, אתה יודע, חדר אחרי חדר בפנימיה.
מדהים.
כן, 3 שנים בפנימיה, זאת הסיבה שעזבתי את נירוז, בעצם לפנימיה של מכבי חיפה, בכפר גלים.
אתה יודע, בסוף... כמה שאנחנו בורחים לכדורגל, אנחנו תמיד צוחקים על גילי שאנחנו מתחילים פרקים, אנחנו אומרים, בתוך המציאות הזאת, נברח לכדורגל, אז גם איתכם, ננסה לברוח לכדורגל.
יאללה.
כי בסוף, שוער עבר, שמספר על איך זה הרגיש לו, וראינו את ההתגייסות, אנחנו מדברים על זה בכל פרק כמעט, אנחנו מדברים על ההתגייסות הכלל ציבורית, אבל גם של הכדורגל, של העולם שלנו הקטן, במרכאות, של מועדוני הכדורגל, למען העלאת המודעות, ואני אומר, לא לנרמל את הסיטואציה הנוכחית, כי יש איזו תחושה, אתה יודע, בסוף אנחנו חיים במדינת ישראל במציאות כל כך הזויה, לא רק מאז השבעה באוקטובר, עוד לפני. כאילו, השבעה באוקטובר גורם למציאות הקודמת לראות נורמלית, אבל גם היא לא הייתה נורמלית, אף פעם.
וזה מה שאמרת לי גם במשחק חטופים, אסור לנרמל, זה היה טרם רומי חזרה. אסור לנרמל, אסור להתרגל לזה, אוי ואבוי, כל הזמן אמרת את זה.
והמועדונים עושים את זה. כל הזמן, ואתה יודע, במקרה שלך זה היה מאוד בולט.
נכון, מנובמבר אפילו 2023, שהתחיל הקשר, אנחנו היינו בבלבלה מטורפת.
נגיד, הפועל חיפה, אתה יודע, למי שלא רואה את הלוגו על החולצה, או לא יודע מה.
ואיך באמת נוצר הקשר הזה, הראשוני?
עם נועם רגב, דובר הקבוצה, קיבלתי את הטלפון שלו, מחבר טוב, שהוא גם מועד הפועל חיפה, ויצרתי איתו קשר. הוא אומר, וואה, איזה כיף לשמוע אותך. וסיפרתי לו קצת על עצמי, קצת על רומי, הוא אומר, אנחנו מזמינים אותך, תבוא מתי שאתה רוצה. ובית נגלר זה הכי קרוב, זה הכי צפוני, הכי קרוב אליי, אני גר בכפר ורדים. אז באתי באמצע שבוע, לאימון. פגשתי את כל השחקנים, אני מדבר איתך על עונת המשחקים הקודמת, כן. של 2023-24, שפיקוד העורף אסר על משחקים. אז היה אימונים, ומשחקי אימון, בלי קהל, והגעתי והכרתי. וגרתי, פעם ראשונה שאני רואה את נועם, את איתי, את רוני לוי, את השחקנים. ואז אמרו לי, בוא, יש טריבונה בבית נגלר. השחקנים ישבו בטריבונה, ואתה תעמוד, תסביר להם מה עברתם. מי זאת רומי? מה עברתם מהשביעי לאוקטובר? וזה היה מצמרר. אני חושב שזה היה אירוע וגם צולם בתמונות.
אני חייב לנסות להבין, אתה מספר שאתה יצרת את הקשר.
כן, הראשון.
מה הייתה המטרה? כאילו, אתה עכשיו יושב בבית, בתוך סיטואציה ש... אף אחד מאיתנו לא יכול בכלל להבין, אני לא מדבר על לתאר. אני כאבא לבנות, הורים, אתה מתקשר לקבוצת כדורגל במטרה מה, בשביל המודעות הזאת?
הפועל חיפה, או בכלל הספורט, תמיד היה אסקפיזם טוב מאוד. לכל הצרות של היום, של הדיילי, ועוד, אני מדבר איתך לפני שביל אוקטובר. והחבר שדיבר איתי, אומר לי, מה דעתך לייצר איזה אסקפיזם? אני מדבר איתך על עשרות ימים שרומי אין מידע, סתם לסבר את האוזן, במשך 16 יממות ראשונות, לא היה אחד בעולם שידע להגיד לי איפה רומי. משביעי לאוקטובר, עד היום הולד שלי דרך אגב, ביום הולד שלי, ב-23 לאוקטובר, קיבלנו את הידיעה בפעם הראשונה, ביום ה-17, שרומי חטופה מסופקת, דרך אגב.
מה זה אומר?
זה ז'רגון צהלי. דרך אגב, מונה לנו קצין צהל, שרומי בכלל אזרחית. כן? אז זה גם איזה מין בלבלה כזאתי. בא קצין צהל ואומר, רומי חטופה מסופקת. אני אומר, אין סיכוי שהיא מסופקת. אני אומר, לא, זה ז'רגון צהלי, יש מספיק מידע להגיד שהיא חטופה. אנחנו לא יודעים מבחיים. שזה היה הקלה עבורנו. אז, בתור הורים לילדים, שאתם לא יודעים איפה הילד. איך הוא התעדה? איך יכול להיות שאף אחד בעולם לא יודע להגיד לאיפה הבת שלי? 16 יממות.
וואו.
אם זה קצת מתחילים לעכל את זה?
אני הולך לדבר פה על זוועות, אתה יודע, אנחנו לא חיים את זה פה בפודקאסט שלנו, אבל אני רוצה להזכיר לאנשים שבתקופה היא...
לקח זמן לזהות גופות,
כמובן. בדיוק, אתה יודע.
אז זה הוא כבר, וכמות... דרך אגב, דניאל יודע את המספרים, ביום הראשון, בשביל לאוקטובר בערב, מדינת ישראל הודיעה ש-3,200 איש נעדרים. 3,200 איש נעדרים. ולאט לאט זה ירד, עקב זה שמצאו אותם, מהמסיבה, אלפים התפזרו בכל מיני מקומות בארץ, ועד שהם חזרו הביתה, לקח יממה, שתיים לפעמים. ואז הגיעו למצב של 251 נעדרים וחטופים. דרך אגב, קוראים לזה שון שבועים ונעדרים. זה עדיין השם נתפס, כי עדיין שאין לנו נעדרים יותר, אבל יש לנו שבועים ונעדרים, כי ככה הוגדרה המנהלת.
וגם אבל... אחרי מספר ימים שאתם מבינים שהיא חטופה, אתה יודע אם בחיים או לא?
אתה לא, אני לא יודע. מתי ידענו בפעם הראשונה זה שהייתה העסקה הראשונה? בסוף נובמבר, ששבו מהמנהרה, נשים, נשים, והתעקשו לדבר איתנו, להתקן אותנו. בשלישי לדצמבר 2023, שמענו בפעם הראשונה שרומי בחיים. שאנחנו מדברים על 7 לאוקטובר, שלישי לדצמבר.
כמעט חודשיים.
כמעט חודשיים.
ואתה, דניאל, סבא וסבתא?
אז אצלי סבא וסבתא, אתה יודע, קודם כל, אני לא מאמין שהם בכלל נחטפים. אני בשעה 7 בערב בערך מקבל את ההודעה ביום שבת, שהצבא הגיע לבית של סבא וסבתא, הבית שרוף, אבל אין שרידים של גופות, וככל הנראה הם נחטפו. עכשיו, אני אמרתי, יכול להיות שהם ירצחו, אבל מי חוטף, כאילו, אנשים כל כך זקנים? מה עושים אנשים כל כך זקנים? מול מה מחליפים אותם? כאילו, מה ההיגיון? וכמובן שלא היה היגיון, והיה רציחות נוראיות, ואני הייתי מרחוק וראיתי את הבית שלי, את קיבוץ ניר עוז, הבית שלי, החברים שלי, ההורים כהורים בשבילי, סבים פשוט נרצחים, נשרפים, נחטפים, תמונה של שירי ביבס והילדים, זה היה התמונה הכי מזעזעת שאני ראיתי מרחוק, אני לא האמנתי, לקח לי ימים לעבור בראש את הפרוסס בכלל שהם נחטפו. למזלי, היה לי מזל גדול בשביל אוקטובר, הבת שלי ואימא שלי יצאו מקיבוץ נירוז, אחרי שהם היו בו 10 ימים שהבת שלי הייתה שם, אימא שלי תושבת נירוז, יחד עם סבא וסבתא, וביום שישי בשעה 10 בערב, הם יצאו לעשות בייביסיטר על הבן של הבן זוג של גרושתי בתל אביב. ככה הם ניצלו. Yeah. ככה הבת שלי ואימא שלי ניצלו משם, סבא וסבתא שלי לא. היינו 15 בני משפחה שבוע לפני בניר עוז, יכולתי לשבת פה לבד יתום בלי משפחה בכלל. וסבא וסבתא שלי נחטפו, ומעניין שהוא מדבר על 16 ימים, באמת גם אנחנו אחרי שבועיים בערך, 15 ימים, פעם ראשונה שהם מגלים שהם באמת בחיים, איך? הודעה של הטלגרם של חמאס, שהוא אומר, אני רוצה לשחרר את, יחד עם שתי אמריקאיות, את יוכבת וליפשיץ ונורית קופר, זו פעם ראשונה שיש לנו עדות, שאני אומר, בוא נעים, כתבו את זה, כנראה שהיא בחיים. זה שם, והאמת היא הקשר הראשוני שלי לכדורגל, היה דרך פרויקט שעשיתי עם ניקולס לב, בעצם, מהמנהלת. כן. זה הפרויקט שהיה של... זה בפברואר 24, במחזור של השמיני בפברואר, שכתוב Get them out of hell, bring them home now.
כן, בטח.
זה ככה מה שעשינו ביחד, ובפעם הראשונה התחברתי שם. מהקיבוץ שלי יש כל כך הרבה אוהדים. איציק אלגרט, מקורב עם מכבי תל אביב, זיכרונו לברכה, אחד השחקנים הכי מוכשרים שיש
עכשיו גילי. עכשיו המשפחה בכותרות
לא עוד פעם. לא נופל ממך. לא נופל ממך בכדורגל של הקיבוץ, כוכב כדורגל. משוגע גדול, איש מדהים. אז איציק אלגרט, יש לנו את דולב יהודה, היה עוד של מכבי תל אביב. ראינו כל קבוצה גם מתחברת, פועל באר שבע עם ההורנים, בני יהודה עשתה עכשיו עם ביבה, סילברית. זה מדהים שכל קבוצה לקחה את זה. אני מאמין שחוץ מהקבוצות הערביות, כל הקבוצות עשו כמעט.
יש לי סיפור מעניין, כי אני התחלתי עם הפועל חיפה בנובמבר 23. אף קבוצה עוד לא ימצא שום משפחה של חטופים. ושהגעתי לבית נגלר, ודיברתי עם רוני והשחקנים והמאמנים, אמרו לי, תשמע, יום שישי בני סכנין מגיעים. אולי תבוא עוד פעם? וזה היה יום שלישי או רביעי. אתם, אני מוכן לבוא, בטח. ודיברתי עם מונדרך הלילה, קיבלתי את הטלפון שלו, והוא לא רצה. הוא לא רצה שזה יקרה, אבל דיברתי ליבו, והוא הסכים בסופו של דבר. וביום שישי הקבוצה הגיעה, אז גם דראפיץ' היה מאמן, ואבו יונס הגיע, ומונדר הגיע, והקבוצה.
ואתה עומד ומרצה בפני שתי הקבוצות.
יש תמונות של זה, שאני עומד, והם בחטא, והם שומעים את הסיפור של רומי. כל השחקנים.
יש שם גם שחקנים יהודים.
מעט, מעט. וזה היה מאוד חשוב לי, באותו שבוע לעשות את זה להפועל חיפה, שזה הלב שלי, ולבוא לבני סכנין, לדבר אל ליבם, להגיד להם מה קרה באותו יום. ואף אחד מהם לא שאל אותי אפילו שאלה אחת. אחרי זה בצד, בשקט, הם באו.
אז יש לי שתי שאלות אליך. קודם כל, מתי החלטת שאתה מתחיל לדבר על זה ולעשות הרצאות? כי אני זוכר שדיברנו, אמרת לי, אתה עושה כמו חוגי בית כאלה, שאתה מרצה ומדבר על החטיפה וכאלה.
כן.
איך זה בא לך שאתה אומר, אני עכשיו הולך לדבר בפני הקבוצה על, על החטיפה ועל רומי?
אז אשתי, מיטל, בשלב מסוים, אני והיא חלינו בקורונה, בינואר 24. וכפר ורדים, כל היישוב קהילתי התגייס לטובתנו, גם ככה היינו בשפל של החיים, אז עוד להיות חולים בקורונה, וראינו פתאום שהציבור מאוד מאוד צמא למידע מאיתנו. ואז היא עלתה עם רעיון, ואמרה, בוא נעשה מצגת, ונציג את זה לתושבי כפר ורדים. ונקבע לסוף ינואר, ויש לנו אולם כזה, אני מזכיר עוד פעם, פיקוד העורף עשר על התקהלות, וקיבלנו אישור חריג, האולם הכיל 180 מקומות, הגיעו 500. ונאלצנו להגיד לאנשים, לכו תראו את זה בבית, בפייסבוק, בשידור חי. והבנו שעלינו על משהו. ועשינו את זה אחר כך עוד 41 פעם, בכל הארץ. מצפון לדרום, ממזרח למערב, וגם 3 פעמים בארצות הברית.
יפה מאוד, אני רוצה עוד שאלה. נגענו בבני סכנין שדיברת, והיית צריך לשכנע את המנהל שם כדי לתת לך את הבמה. שמעת מה קרה עם הקרוס שלהם לפני שבוע, שבועיים? דעתך? הופתעת?
אני דווקא לפני שבועיים היה משחק בית של הפועל חיפה נגד בני סכנין, וראיתי אותם עוד פעם, והתחבקנו בזה, ואז אתה שומע את הקהל במהלך המשחק, וזה...
הקהל של סכנין.
דיסוננס מטורף. הם מנסים לשדר אחדות, ראות, אולי ערבות אפילו כלשהי. הקהל נראה לי במוד אחר לגמרי מהמנהלים של הקבוצה. נראה לי, עוד פעם. לא הראתי לסוף דעתם, אבל... הם מכבדים אותי מאוד, גם מונדר וגם אבו יונס.
תראה, אני חושב שבמידה מסוימת, כן, יש התנהלות מערביי ישראל שהייתה מאוד מכובדת, אני חושב, תוך אחרי מה שקרה בשביל אוקטובר, ומצד שני מאוד מאכזבת. זאת אומרת, מצד אחד, כן, לא ראינו את המצטרפים לפרעות או כל מיני דברים כאלה, אבל מצד שני לא ראינו מספיק גינויים. זאת אומרת, אני חושב שבשבילי, גם אתם רואים מה שסבתא שלי דיברה, וכל הדברים שמדברים הרבה בנירוז על הסוג של בגידה, או... זה שהיא מעורערת היום בעניין של הפלסטינאים, אז צריך להבדיל שני דברים כאן. ניר עוז הם הראשונים שאמרו, צריך לחסל את חמאס, צריך לתת את חמאס, יש לנו בעיה עם חמאס, הם כל הזמן תוקפים אותנו, זורקים עלינו טילים, מפגינים ליד הגדר ולא עושים עם זה כלום. זאת אומרת, הם הראשונים שהעלו את הדגל האדום נגד חמאס. כן, מצד שני, הם האמינו שאפשר לעשות דו-קיום, אבל יש לזה גם דרך מסוימת. אחרי מה שקרה, זאת אומרת, ואני מצפה במדינה שבמקום שנהיה פחות מאוחדים ונהיה נתק כזה, דווקא זה בדיוק המקום לאיחוד. למה? רוב מי שסוג של תמך בחמאס, אני יכול להגיד את זה, זאת אומרת, כאילו, נתניהו עם כל השנים
בקונספציה. שאמר,
הקונספציה סוג של תמיכה בזה שצריך לאמן את חמאס בשביל שלא תהיה מדינה פלסטינאית, מול אלה שאמרו, חייבים להוריד את חמאס בשביל שתהיה אולי מדינה פלסטינאית. אז הם בצד הזה, כמו סבתא שלי, יוצא באומץ רב ואומר, וואלה, אנחנו לא בטוחים שאפשר לעשות משהו עם פלסטינאים, הורערנו. אבל מצד שני, בואו נתחבר. אלה אמרו שהם כבר קשה להם להאמין כרגע מדינה פלסטינאית. ובצד השני יכולים להגיד, וואלה, טעינו. טעינו בתמיכה הזאת והחלנו אותה. ובמקום להתנתק וככה, כל אחד לצד שלו למשוך, ההפך, בואו נתחבר.
אז אתה לא מדבר על ערבי ישראל, ביחד. אתה מדבר על יותר גוש ימין, גוש שמאל.
זה אני מדבר גוש ימין, רגע גוש שמאל, וערביי ישראל הם חלק, ובכלל, הפלסטינאים בעולם, היא היציאה שלהם לגנות את מה שקרה בשביעי לאוקטובר, כן. הוא האכזבה הגדולה, וכאילו אין עם מי לעבוד. זה האכזבה הענקית.
אני רוצה להמשיך את דני, אנחנו גרים בגליל. אנחנו מיעוט. יהודים הם מיעוט בגליל. אנחנו 20% מהתושבים בגליל. 80% זה לא יהודים. והיה חסר לי מאוד לשמוע את הקול הערבי, המוסלמי בעיקר, שיבוא ויגיד בצורה נחרצת, שמה שקרה בשביל העשירי לא קרוב בכלל לערכים שלהם.
בסוף גם נרצחו שם ערבים.
לא מעניין אותם בכלל מי אתה.
חד משמעית.
עובדה שיש לנו עדיין 5 חטופים שהם לא ישראלים בכלל.
אני רוצה לחזור שוב, כן. עד כמה שאפשר לכדורגל ולספורט, כמה הייתה חשובה התמיכה הזאת לאורך כל התקופה?
אין לך...
אתה הרגשת את זה ממש באופן ש... אבל דניאל, אתה יודע, אני מתם משפחות החטופים, הרי הוא צמא לתמיכה, אתה ממש כן. מרגיש את זה, את הקריאה כן. שלהם לציבור הרחב, ויפה לראות את הכדורגל מחבק את הקריאה הזאת.
מדהים, מרגש. מרגש ברמות.
כן, כי אתה יודע, אני חושב שיש הרבה אנשים היו ציניקנים אפילו, אתה יודע, שעושים כדי לעשות.
תדע לך שאני
אפילו. רציתי לשמוע מכם.
אני מרגיש, ואמרתי את זה כמה פעמים, שהספורט בישראל והכדורגל בפרט, עשה את המהלך הכי מדהים שיכול להיות, והוציא את הפוליטיקה ב-100% מהעניין הזה, ותמך בעניין חטופים, מזכיר לי קצת את מה שקורה ביהודי ארצות הברית. איך ממש אפשר להזיז את הפוליטיקה בצד ולשים את החטופים בפרונט. ובשבילי זה היה מדהים, לראות כל מחזור שמזמינים, שמעתי מכל כך הרבה אנשים, גם אם אני לא הייתי בהרבה תקסים, באמת כולם באו לספר לי, אם זה משפחת מונדר, ואם זה עכשיו גם עם סגי דקל חן הייתי באפול באר שבע, מכבי חיפה.
עם השיר של רוני דלומי.
עם השיר של רוני דלומי.
וואו, זה צמרמורות.
זה היה מרגש ומטורף לחלוטין, ועם האירועים לאציק אלגרט, ובאמת כל הדברים.
אני חושב שכל משחק מתחיל, שוב.
הפועל תל אביב.
כל משחק מתחיל.
צחי עידן, בטקס סלוויה. תראו איזה דבר. ואני מרגיש את הכבוד הכי גדול בעולם לזה ששחקתי כדורגל במדינת ישראל, למה שקרה במגרשים.
וואו, איזה משפט.
ואתה ברמה, שוב, אתה באמת זכית לליווי.
אני... יד ביד כמעט, מכל הקבוצה, מיוב קאץ, שהייתי בוושינגטון, ניסיתי לפגש איתו, אבל בסוף לא הסתדר, אבל בארץ פה, מכולם. אנשים אומרים שעל רוני לוי, למשל, דוגמה, שהוא מאמן ודורש וזה, ואני פגשתי בן אדם עם לב ענק. קודם כל, אנחנו פלוס מינוס באותו גיל, הוא כבר סבא, אני עדיין לא, אבל בדרך אני מקווה. ואיכשהו התנהל מולי, מול כל המשפחה, כי היו גם משחקים שבאתי עם אשתי, והיה את הדרבי שאני הייתי ביפן, ושלחתי את ירדן, הדרבי בטדי, ששיחקו בטדי בעקב עוד פעם, כל מיני...
לא היית במשחק הזה?
הייתי ביפן, וזה שלחתי את ירדן.
זה לא צריך.
זה היה 3:00 בבוקר ביפן, ואני מסתול ורואה את התוצאה מדי פעם, ונרדמתי כבר. אבל רוב המשחקים הגעתי גם משחקי חוץ, ולראות את הקהל שבא אליי ומחבק אותי, ואת ההנהלה, ואת איתי המנכ״ל, את האפסנאים, כל אחד ואחד, כל אחד, השחקנים, יש שחקנים שפשוט, איתמר נוי, אני ברכתי אותו בחתונה שלי.
זה מה שרציתי לשאול אותך, תספר לנו מה היה בחתונה שלי, איתמר.
אני ביפן, באותה הזדמנות, הוא מתקשר אליי, ואני אומר, בטח זה טעות, ואז הוא מתקשר אליי עוד פעם, ואז אני אומר לו, מה קורה איתמר? השעה 3:00 בבוקר. והוא לא ידע שאני ביפן. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני מתחתן עוד 2 פלוס מינוס, והייתי רוצה שתבוא, תיתן את הברכה השישית, שזו הברכה אולי הכי חשובה. אני לא מכיר, אבל לא משנה, הברכה השישית היא הברכה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו לא עושים שמחה, אנחנו לא הולכים לשמחות. לא, הוזמנתי לעשות הופעות על ידי זמרים, וידוענים, ואני לא יכול לשמוח. והוא אמר לי, אבל זה מאוד חשוב לי שתבוא לברך אותנו, ואחרי זה תלך. וזה מה שקרה. באתי מאחד, באתי כמה דקות לפני החופה, אמרתי שלום לכמה שחקנים, עליתי לאזור החופה, ברחתי, והלכתי הביתה.
איזה קשה זה ללכת לשמחות, אה?
מה, הקושי הוא עצום לשמוח בכלל.
אני לא לשמוח. שוב, אתם...
לחייך. אז, בגלל זה הפועל חיפה מילאה לי חלל עצום בנפש.
היו רגעים שזה, שלרגע שכחת? אתה יודע, אי אפשר באמת לשכוח עד הסוף. סליחה על השאלה.
אתה יודע איך הם ריגשו אותי כל פעם שהם עולים דור מלול, כל קבוצה צריכה שחקן כמו דור מלול לפי דעתי. אז הוא עולה למגרש.
אתמול דיברתי איתו לקראת הרעיון, דיברתי איתו עליך קצת.
הוא איש מדהים.
שכן שלי.
אומר לי איזה איש אופטימי, איתן, מי אנחנו? איזה איש אופטימי, היינו באים לחזק אותו, יוצאים מחוזקים, איפה האופטימיות? הוא לא יודע מה קורה איתה, מה זה, והוא אומר, היא חוזרת, והיא תבוא למשחקים.
זה כל המשפחה, כל המשפחה. אני יצא לי להיות המון עם מירב בהתחלה גם, פגשתי את ירדן, אני חושב, ביום ראשון, 22 חודש לאוקטובר, אצל הנשיא, והייתי איתה בארצות הברית, הייתי איתה בניו יורק, והייתי איתה בוושינגטון, ואז פגשתי את איתן במשחק, שמעתי שהוא, ראיתי אותו, אמר לו, איתן, אני שמעתי שאתה בכלל לא מגיע לתל אביב. ניסו לעשות איתו רעיונות, דברים,
אני הייתי מחוץ צפון.
קושי מגיע.
משפחה, מירב וירדן וכל השאר, הם גרים באזור המרכז, אנחנו גרים בצפון, אז חילקנו את המשימות, וככה הצלחנו, דרך אגב, לחשוף, אחת ההצלחות שלנו, שחשפנו את רומי למיליונים. מיליונים בארץ, וגם בעולם, מכירים את רומי די טוב. מתוך כל החטופים, מתוך כל... אם הייתי אומר לבן אדם, תגיד לי שלושה שמות של חטופות, רומי זה הייתה אחת מהן. והצלחנו לחשוף, כי חילקנו את המשימות בכל הארץ ובעולם, ועשינו אנשי עבודה טובה, ותמיד שידרנו אופטימיות, וחיוביות.
דיברת על השערים שהוקדשו לרומי ואחרי גולים, וזה שזה באמת ממלא.
תביא אותי למלמד.
מה, גיא מלמד, ספר לנו איפה זה תופס אותך, איך אתה מגיב לזה.
אני מחזיר אותך ל-2023, לעונה הזאת, שהתחלתי לבוא את המשחקים שהיה ללא קהל. המשחק הראשון, דרך אגב, היה בבלומפילד, שהליגה חזרה, אנחנו נגד הפועל תל אביב, ויוספי, דרך אגב. אני עד עכשיו...
נראה כזה היסטוריה, תראה כמה זמן עבר מאז. יוספי
מתקשר, דרך אגב, התקשר אליי שבוע שעבר מאוקראינה.
כן.
כן, אני בקשר עם זרים שעזבו את הפועל חיפה, פיליפה סנטוס וכל זה משנה שעברה, עם הזרים של עכשיו, בכלל, זה קשר ממש איכותי. קיצור, אז אנחנו מגיעים 30, מותר לכל קבוצה להביא 30 מועדים, ואנחנו באנו כל המשפחה, וניצחנו שער של יוספי, ומאז התחיל הכל, ופתאום גיא מלמד נכנס לפורמה מטורפת, גם שנה שעברה, והשנה במיוחד. וגיא הגיע לערבים שעשינו, כמו שאמרנו, עשינו 41 ערבים, אז גיא הגיע, התחיל להגיע לערבים שאני עושה עם מיטל בכל הצפון, יחד עם יובל מרון מהמדיה, ויחד עם איתמר נוי ועוד שחקנים. אניס פורט היה שהגיע למפגשים האלו לפני שהוא הגיע לפועל חיפה.
וואלה.
כן, ממש, יש סיפורים... אני יכול לדבר שעות על מה שעברתי ב-15 חודשים האלו, והוא חזרה למלמד, הוא התחבר מאוד לרומי, מאוד. לסיפור, לאנושיות, לאופטימיות שלנו, לסיפור האנושי. ואז הוא החליט שכל גול, הוא מקדיש אותו, הוא רץ, אחרי הפקעת הגול, הוא רץ לספסל, מגישים לו את החולצה, והוא מרים את זה, וגם כל הרעיונות, אחרי המשחק, כי הוא היה מבקיע בצורות, אז ראינו אותו הרבה. הוא ורוני לוי, ללא הרף. היו שואלים אותם על כדורגל, קודם כל, לפני הכדורגל, בואו נדבר על רומי, ועל החטופים, שזה...
זיוורי עושה את זה מעולה.
למה זה קרה, אתה יודע? סיפור מעניין, אני הולך לנחם את רוני לוי, אמא שלו נפטרה.
נכון.
אני מגיע לבית, ישם שם זיוורי לידו, יחד עם שי אהרון, וליאור זאדה.
הפועל ירושלים, הפועל ירושלים. הקברת המקצועית.
הם באו לשחק בנתניה באותו ערב, אז הם באו קצת יותר מוקדם לנחם את רוני, ואני מגיע. עוד פעם, זה רק בשביל רוני אני עושה. אני לא הלכתי לנחם אף אחד. כל התקופה הזאת לא שמחות ולא עצב. אני שרתי באופטימיות, אבל רוני איבד את אמא שלו, ואמרתי, אני בא. ואני רואה את זיו אריה שם, ויצאתי אליו קצת. אמרתי לו, זיו, אתה מתראיין כוח הרבה, אתה דוגמה ומופת להמון... איך זה שאתה מדבר פעם אחת על החטופים? פעם אחת. להזכיר שיש לנו חטופים, הוא קם, הוא אמר לי, אתה לא מבין איך זעזעת אותי? ומעכשיו, אני הולך עכשיו להתראיין עוד שעה, אני מתראיין, ומאותו רגע, הוא לא מסיק. ואנחנו בקשר טוב, ממש טוב.
יו, זה מהאנשים הכי מדהימים ששיחקתי איתם בקריירה, ושהיו מאמנים שלי ועוזרי מאמן, ואני מאז שמח לשמוע את הדברים האלה, כי הם היו אנשים מדהימים גם אז, גם גיא מלמד ששיחקתי אותו בלאומית במכבי הרצליה, וזיו אריה היה גם הנוער במכבי תל אביב, וגם עוזר מאמן, ואיש אנשים באמת מדהימים, אבל אתה יודע, רגע אחד, שנייה אחת, שנצא מכל הדברים, אני חושב שאנחנו צריכים היום פה באמת לשלוח איחולי החלמה עצומים לעידו אקסברד.
נכון.
שמצבו...
עובר ניתוח...
השתלת
ריאות.
וממש לשלוח את כל התפילות הכדורגל לאיש המדהים הזה, באמת, הוא גם חבר יקר, ושחקנו יחד גם בהפועל באר שבע. ורק לשלוח לו באמת איחולי החלמה.
רק בריאות.
מצטרפים. כל התפילות שאפשר אליו.
כמובן, אנחנו מדברים וסוטים מהנושא. גיא מלמד, אל תברח לי.
לא, אני לא
מורח. הוא מקדיש את השערים, הוא מחזיק את החולצה.
ואז מגיע ינואר.
בדיוק.
ופגשתי אותו, אני חושב שאם יש מישהו שיש לו הרבה שעות עם גיא מלמד, שהוא לא שחקן כדורגל או משהו, אז אני. דיברתי איתו המון. גם בטלפון, היינו יושבים לאכול צהריים. מה זה? יותר מזה. ורגע לפני החלון של ינואר, ועדיין לא ידעתי שרומי חוזרת בינואר, כן? ואחד המפגשים, ואני שואל אותו, תגיד לי, מה דעתך? וזה. אז הוא כמו שהוא סיפר בעיתונות גם, הוא סיפר גם לי, שהוא רוצה להגיע לקבוצה, שיש לה חלום אירופאי, ויש לה סיכוי לאירופה, והוא רוצה לגדול. בסדר גם. ואז רומי חוזרת, ואני בנתק מוחלט מהטלפון, לא זה, אחרי זה שבוע וחצי אני חוזר לטלפון, ואני רואה שהוא עבר, ועוד לאן? ועוד לאן? אני אומר לעצמי, טוב, אני...
חסימה בטלפון.
לא, לא, אני שם את זה בצד, אני עסוק ברומי, ויצא לנו לדבר מאז כמה פעמים, הוא רצה מאוד לפגוש את רומי, איך שהיא חזרה, וזה היה בלתי אפשרי, וזהו, זה זלג כזה הצידה, וחידשתי את הקשר לפני כמה שבועות איתו, ואני, עוד פעם, אני חושב שזו החלטה שלו, אני אמרתי לו אבל דבר אחד, אתה מפקיע גול מכבי חיפה, אין רומי, כן? אין חולצה של רומי. תבחר לך חטוף אחר, יש כל כך הרבה.
יש עכשיו איש את ענבר איימן.
רגע,
זה בגלל, ענבר איימן. אני חושב שקצת רגע אחד גם מהסיפה את החטופים, באמת החללים. אנחנו, סבא שלי, נהיה חלל, אבל הוא לא הוגדר חלל שם, אז ענבר איימן, קוראת מכבי חיפה.
בטח.
גיא מלמד. שומע אותנו, בפעם הבאה שאתה מבקיע שער, עם בר איימן.
אבל הבקשה שלך לגיא הייתה כי היא כבר לא חטופה, או כי הוא כבר לא בהפועל חיפה?
בתור התחלה, זה שניהם, אבל אחד זה שרומי, הקשר שלה לגיא זה דרך הפועל חיפה. אז אם אתה לא בהפועל חיפה, ורומי כבר חזרה, זה מתחיל ככה, אתה כבר לא בהפועל חיפה, וגם רומי חזרה, תבחר לך. לצערנו יש כל כך הרבה חטופים. תבחר, יש... אני יכול לתת לך המלצות אם תרצה אפילו.
טוב, וגם כמה מועדים. איתן אורן, של הפועל באר שבע, וגלי וזיוי ברמן, מכבי תל אביב. אז נראה לי, יש פה באמת תמיר אדר, חלל, מכבי תל אביב, וענבר איימן שאמרנו. ואני חושב שכל הזמן לעשות את הטריביוט לחטופים שנמצאים שם. כי בסוף אני יכול לחוס על מלא דברים שקרו לפני, ומלא דברים שאנשים שלא חזרו ושהיה אפשר לעשות אחרת, אבל כל עוד יש אנשים בעזה, אנחנו צריכים להסתכל רק קדימה, ורק לקראת הגעת.
וזה יפה לראות, זה יפה לראות, שמשפחות שהיקירים שלהם חזרו, איך הם לא נוטשות את המאבק, ולהפך מדגישות את החשיבות, ומגיעות להפגנות ולכיכר החטופים.
רומי הגיע, כן.
ורומי הגיע, וחטופים שחוזרים ממש עוד לא הספיקו להתאושש, וכבר מרים נכונות, ואלי שרבי הולך להתראיין, כולם לא עוזבים את זה, וזה גם חלק מהערבות ההדדית, אנחנו מדברים על עולם הכדורגל שמתגייס, והכל בשביל זה, יפה לראות שהמשפחות נשארות, ושהמעגל לא ייסגר להם, ולא לאף אזרח במדינה, עד שכולם יחזרו.
אני רוצה להגיד לכם משהו, זה קודם כל כן, זה יפה לראות, ואני רגע לא מוריד מהכבוד הראוי של המשפחות שעושות את זה. אבל סבתא שלי שיצאה ראשונה, אחד המשפטים הראשונים שלה היה, אני במנהרה עד שהאחרון חוזר.
וואו.
יש איזושהי, יש משהו של בונד שנמצא שם בין החטופים, ואני רואה את זה, כשסבתא שלי פתאום פוגשת את נעמה לוי, ופגשה את לירי אלבג, ופתאום פגשה את אלי שרעבי, אנשים שהיא לא הכירה ולא פגשה לפני, פתאום יש להם בעל כורחם שפה שלהם.
נכון.
שפה שרק הם מבינים אחד נכון. את השני, ואנחנו בכלל לא מבינים אותה. ואנחנו אנחנו לא יכולים לצאת משם עד שהאחרון לא חוזר לפה.
אי אפשר להתחיל שיקום, אי אפשר להתחיל כבר לשים את זה מאחורינו עד שלא כולם חוזרים.
אני יכול, במקרה שלך זה רק שמח, במקרה שלך אני אשמח לשמוע את שתי החוויות שעברת, אבל אתה יודע, הרגע שהם חוזרים. אני שוב, אני שם את הכובע של האבא עכשיו, לא של השדר ספורט ולא של עיתונאי ספורט, שם כובע של אבא עכשיו שלא 15 חודשים.
471 ימים.
הרגע הזה, הראשון.
11,310 שעות. אני ספרתי כל... אני חושב שכל משפחה סופרת את השעה.
הרגע הזה, שהדלת נפתחת.
קודם כל, זה שהגיעו השמועות שיש עסקה. ובעסקה משתחררות שלוש נשים. ואז אתה מבין ש... ורומי פצוע, אנחנו יודעים את זה, שירו בה. ואז מגיעה הרשימות. ורומי הופיעה ברשימות. אני רוצה להחזיר את כולם ליום לפני, 18 לינואר, שלא מגיע, החמאס יפתח לרשימה ולא יגיע, ואתה יודע, מה זה בשבילנו?
זה העניין, שכל פעם יש עסקה על הפרק ומתפוצץ המסע ומתן, ומתקרבים, ועוד פעם, זה כל כך לשחק ברגשות שכבר, אני לא יודע, אולי בשבילו להתאכזב, כבר לא מצפים או משהו כזה.
בגלל זה גם התנתקתי, כמו שזרן אמר, התנתקתי מהטלוויזיה, אני הייתי, יש לנו קצין, רק הוא מעדכן אותנו. כי השמועות היו מטריפות אותנו.
שלושה, זאת שאלה, וכמו שאמרת, בשבילי היא כל כך כל כך מורכבת וגדולה, בין רגע אחד נשים את קיבוץ נירוז רגע בצד, צריך להזכיר, יש לנו עוד 14 חטופים מקיבוץ נירוז. 76 מתוך ה-251, אני הכרתי בערך 94 חטופים, או אם זה ישיר, או בשמות, או האזור שלי, זה כולם, חוץ מינובה, זה כולם האזור שלי. נשאר שם, אבל הרגע הראשון של סבתא שלי חוזרת, מטורף. גם עד הרגע שסבתא שלי לא יצאה מהמנהרה, אף אחד לא יודע אם היא יוצאת בחיים או לא. גם פה בחדר מלחמה פשוט לא ידעו. הצבא היה מאוד מאוד קשה, היא איבדה כמעט 10 קילו ב-17 ימים, היא הייתה בהקעות ושלשולים כבדים וקשים, אבל הרגע שאני ראיתי אותה פתאום יוצאת והייתי באלת, אקסטזה מטורפת, לא, זה פתאום קורה. פתאום הבן אדם הזה שנמצא שם בעזה, אצל הארגון, טרור הכי נורא בעולם, אגיד לך הכי נורא בעולם, כי וואלה, יש לי, הטלפון הראשון שלי בשמיני באוקטובר היה ליבואני יין לבנונים, שאני מכיר, אגיד להם מה עושים, והם אמרו, תקשיב טוב, החמאס זה פשוט הארגון טרור הכי נורא בעולם, זה אנשים הכי נוראים שיש, אנחנו ממש ממש מצטערים, תנסה לנסוע לקטר, לראות מה אתה יכול לעשות שם, זה המקום בשביל לעזור, אבל הרגש הזה של סבתא שחוזרת, הצפת רגשות מטורפת לחלוטין, ומצד שני, אותה הצפת רגשות, אני חייב להגיד, אני לא הייתי מוכן לזה בכלל, אני, כשסבא שלי חזר, יחד עם הגופות של הילדים, כן. ואחרי זה שירי, אבל באותו זמן שירי והילדים, עמדתי בצומת גמא, ברעים, קרוב לנובה, קרוב לבסיס של רעים, כל המקומות שזה היה, המקום הראשון שאזרחים יכלו לעמוד בו, עמדתי עם אמא שלי, עם דגל ישראל גדול של החטופים עליי, וחיכיתי רגע לראות מה קורה כשהם עוברים. פרץ של ההרגשה הזאת, שהארבע רכבים, שלושה רכבים, שלקחו את הגופות, עברו אותי, אני בהתרגשות, אני אומר לך, זה לא היה פחות עוצמתי, זה היה עוצמתי ברמה מטורפת, ונתן לי את ההבנה והחשיבות של החזרת החללים, והחזרת בני עמנו לכאן, מיד עליתי לרכב, והצטרפתי לשיירה, ונסעתי עם השיירה עד אבו כביר, ראיתי את כל מה שקורה בצדדים, בעצם בצידי הכבישים.
תמונות מצמררות.
עם ישראל.
הצדעות, אנשים, אני יכול להיות תמונות על אנשים על מכוניות, מצדיעים, ואתה רואה שעוברים, אתה רואה את הרגש הזה, דמעות על דמעות על דמעות. ואני אמרתי, טוב, גם אולי זה הראשונים, בעצם שחזרו וזאת התחושה, וזה סבא שלי, וזה שיר וילדים, אבל לא, כל חלל שחזר, ראינו את העם בחוץ ועומד, ואת החשיבות הענקית הזאת, אנחנו לא משאירים אף אחד מאחור, ואנחנו לא משאירים שום חלל בעזה, ואתה יודע, אפשר להצטער מפה למשפחת גולדין, על זה שכל כך הרבה שנים הם שם, ובעניין של ארבל, בראשון לדצמבר צריכה להיות, משם כל יום שמדברים על עסקה, ארבל אמורה להיות ראשונה שיוצאת יחד עם רומי, דורון, אמילי, ולא יוצאת. ופתאום אנחנו מגיעים לעסקה ואומרים, יופי, ואז מגיעה הרשימה, ארבל לא ברשימה. זה בלתי אפשרי, זה הכי יחי, ואלה הצליחו בכלל להחזיק מעמד שם מההורים, אבל החזרה בסופו של דבר של ארבל, וראינו אותה בתוך עזה פתאום, שהיא הולכת שם בתוך מה שנקרא בלתי מעורבים, אין בלתי מעורבים, ראינו שם בתוך הצעדה הזאת, אבל החזרה שלה סגרה מעגל ענק, שמצד שני סוף סוף יכולנו להתחיל את ההחלמה על מותו של דולב, אחיה. שנרצח בנירות בשביעי.
יש סיפור דווקא מצחיק, שהרשימה של החמאס לא הגיעה, בשמונה, בשבת, ואז גלשנו לראשון, עזוב את הלילה שעברנו, לילה הזוי. אנחנו בדיוק היינו באילת, חזרנו, סיימנו, אשתי רצה 100 קילומטר, 100 קילומטר לכל חטוף. היא רצה מקושי רימון לאילת, רצוף 24 שעות, עד אילת, אתגר מטורף, אתגר רומי, קראנו לזה, שלוש, היו שלושה כאלו. אנחנו חוזרים ביום ראשון לכיוון הצפון, כי הרשימה מהחמאס לא הגיעה, ואז הקצין מתקשר. לזה חיכינו 471 יום, וסחבק אין קליטה. אנחנו עולים לצמצפי רמון, אין לי קליטה. אני רואה את כולם במסך, את הבת שלי, את, הזה, את כולם, את כל הילדים, מדברים, אני לא הכל כפו.
היית נכה היה לך לראות את הרעיון באלג'זירה?
של מי? מירב. זה לפני יותר משנה ומשהו.
מה תסביר?
אחד הרעיונות היחידים שהתראינו באלג'זירה בערבית. אני יכול להגיד לכם שאני הייתי המון באלג'זירה באנגלית, אלג'זירה בערבית לא מקבלים אותי, כי שם, אם זה לא פרופגנדה חזקה נגד ישראל ועד חמאס, אז הם לא מעלים, ומרב עלתה שם לרעיון, שאמור להיות רעיון מאוד קצר, אבל בסופו של דבר זה גם היה רעיון מאוד ארוך, וגם לולה, בעצם את מי שאחראי מחמאס על השבועים והאסירים בישראל. ועשו לה איזשהו אמוש על רומי כחיילת.
עכשיו, חבר שלי התקשר אליי, אני לא יודע, אני לא ראיתי טלוויזיה, אז התקשר אליי, אמר לי, מרב מתראיינת לאלג'זירה, אמרתי לו, טוב, תתרגם לי, כי זה הכל מדובב סליחה, מדובב לערבית, והוא אומר לי, איתן, הם עושים לאמבוש, הם עושים לאמבוש, הם... אז אמרתי, תקשיב, אני לא רוצה לשמוע. וזהו. וזה החוויה...
אז אני רוצה ברשותך, כי התחלת, ואז אני חייב לשמוע על הרגע הזה.
איזה רגע?
אני רוצה לדבר על הרגע הכי שמח, כאילו שאפשר לדבר על הרעיון הזה.
אז טסתי למצפה רמון, עד שהגעתי שיש לי קליטה, ואז הוא אומר לנו את המשפט, שחיכינו לו 471 יום, יש את זה, אשתי צילמה אותי, שאנחנו מתפרקים באוטו, דמעות, ואז אומרים, טוב, אנחנו צריכים להיפגש במקום מסוים, יש לי עוד, אני מסתכל בווייז, יש לי עוד 2:10 לנסוע, לנהוג, ואני כולי, דמעות זה לא מילה, ואז מיטל אומרת לי, בוא נתחלב, אני אומר לה, אני לא יכול, אני חייב לנהוג, חייב להיות עסוק.
אדרנלין, אדרנלין מטורף.
אם אני אשב, אני אתחלב בנהיגה, אני לא, תמציא אותי מתחת לשטיח. ואז אני נוהג 2:10, ואני בוכה בלי סוף. ואז מגיעים למקום, ומתכנסים, כל המשפחה הגיעה מכל הכיוונים, ומקבלים את זה פורמלי כזה, משהו כזה, אי אפשר לשתף את זה, מה היה שם, ואז הוא אומר לנו, סולת אל השומר. רומי תגיע לשם. ואחרי צהריים, לקראת ערב, זה מתח מטורף. ואז אנחנו בתל השומר, רומי עוברת את הגבול לרעים, פוגשת את אמא שלה, ואז היא מתקשרת אלינו בווידאו, בפעם, לשמוע את רומי, ואז רואים, אני חושב ש...
כי אתה עוד לא נתנו לך, לא? זה היה רק האימהות?
רק האימהות, הנגלה הראשונה הייתה רק אימהות. מהשנייה, ראו שזה מוצלח, אמרו גם האבות יגיעו, של התצפיתניות, ההורים שלהם ביחד יגיעו. ורומי מתקשרת בווידאו. וואי, אני יכול לבכות כבר עכשיו, ואנחנו, יש תמונה כזאת שכולנו נשכבים על הרצפה בבית חולים תל השומר, ומסתכלים בווידאו, וכולנו בוכים, ואז היא אומרת לי, וזה התליון גם, אבא, חזרתי בחיים. ואז אני מבין בפעם הראשונה שהיא שמעה אותי, כי אני כל רעיון, עשיתי מאות רעיונות, אני לא זוכר כבר כמה, כל רעיון שרצו לסיים איתי את הרעיון, אמרתי, רגע, רגע, אנחנו לא מסיימים בלי שאני אומר את המשפט, רומי חוזרת בחיים.
נכון.
רומי חוזרת בחיים. האמונה הזאת היא מאוקטובר 23, ועד שהיא חזרה, רומי חוזרת בחיים. יעידו על כך כל מי ששמע, שחקני הפועל חיפה. אני הייתי האמונה הזאת, הסמן הקיצוני של האופטימיות. ולא הייתי עסוק בלכעוס, לא הייתי עסוק בלהיות שיפוטי, כי יש לנו ברוך השם זמן גם לזה. עשיתי עסוק ברומי, כולנו היינו עסוקים ברומי, והנחלנו את האופטימיות הזאת להמון אנשים, והם אהבו את זה. גם עכשיו, אנשים עד עכשיו פוגשים אותי, אומרים לי, אפשר להגיד לך משהו? ואני שומע, אני שומע, אומר להם, מה? הקמפיין שעשיתם למען רומי, היה הכי חיובי, הכי אופטימי, הכי מאפשר. וזה מחמאה גדולה בשבילנו.
כן, אני שוב, אני בסוף אעשה את
ה... אני רוצה להגיד לך מה זה רגע של אושר, שבמקרה יש לי אותו, הרגע שבסופו של דבר, ארבל משתחררת, ואני פשוט מקליט לבחורה שאחראית על האינסטגרם שלנו שלה.
גדול, גדול.
זה נשאר לך הניתור.
כן, שרחות בבית, קפיצות בבית, באמת זה, ובכי היה לי קשה למחרת בגלל הדרך שבה היא שוחה, כי זה היה לחץ אטומי, זה היה נראה כמו לינצ'ר כמעט קורה פה.
ככה גם רומי.
הכי הרבה דמעות אחרו לאחרונה, היו שהתצפיתניות שוחררו, ששם ממש ממש ככה הלכתי, בכיתי את חיי, וסגיד אקלחן, שהייתי בארצות הברית, חיכיתי כל שעה לראות אותו ברשימה, ושראיתי אותו בחוץ, פשוט היה מטורף.
אך אגב, רומי, דורון ואמילי היו כבר שוחררו, והיו בבית חולים, ואז התצפיתניות שוחררו בשבת. והם, לראות אותן, רואות את המחזה הזה, מהצד, זה היה בין המחזות הכי מרגשים שראיתי. כי הן מבינות מה זה להיות בשבי. אנחנו לא נבין...
מי יכול להבין דבר כזה מולו שם?
ושאתה רואה שלושת הגיבורות העל האלו, רומי, דורון ואמילי, ואחרי זה כל השאר, אני אבא לגיבורת על. אני מסתכל עליה ואני עמום שאפשר לחזור מתופת שכזאת בחיים, עם פציעה סופר קשה.
רציתי לשאול אותך באמת מה מצבה היום, דיברנו שבוע שעבר, היא נכנסה לניתוח, איך היא היום?
רומי נחטפה בשידור חי, אתם יודעים את זה, בטלפון. רומי נחטפה, היא ברחה עם הרכב של בן שימוני, שבא לחלץ אותה מהמסיבה, בן נהג ברכב, הוא מכיר את גיא, גיא החברה הכי טובה של רומי, ואופיר צרפתי ישב מאחורה לאחד עם רומי, הם הגיעו לצומת הלומים, בצומת הלומים חיכו להם 50 מחבלים. מהרכב הזה נשארה רק רומי בחיים. היא ראתה את גיא החברה שלה הכי טובה, נרצחת מול הפנים, בן גם נרצח, והם חטפו אותה יחד עם אופיר, אופיר את גופתו צה"ל החזיר אחרי 50 ימים מבית חולים שיפה. ורומי נפצעה, ביד לא ידענו מה בדרגת הפציעה. ולא ידענו מה עם היד, לא ידענו איפה ביד. וגם אלו שחזו מהמנהרה אמרו, סיפרו על, על היד שהיא לא מתפקדת כל כך. בסדר, אבל יש יד. וכשרומי יצא פעם שלנו מהג'יפ של צלב האדום, ראינו שהיא מחזיקה עוד ביד איזה סקית, כשהחמאס נתן להם תעודת אסיר משתחרר, משהו כזה, טנטום אחד גדול. שמחנו. אבל אז גילינו שהיד באמת מצב לא טוב, ממש לא טוב.
ועדיין שמחתם.
ועדיין שמחתם.
כל כך הרבה.
קודם כל, הפוקוס על רומי בחיים, ברור, היד. ואז המנתחים ראו את המצב של היד, והחליטו לנתח אותה. העריכו שהניתוח יארך 8-10 שעות, בפועל הוא היה 13.5 שעות. שזה רק מדע בדיוני. מה שהם עשו ביד הזאת, זה מדע בדיוני. לגרום ליד הזאת לחזור לתפקד בדרגה מסוימת, והשאיפה היא שבסוף זה יהיה מושלם, או כמעט מושלם, זה רק, אני, המנתחים בארץ הם פשוט מדהימים, אנשים מדהימים, והם הצילו לה את היד.
באמת מקום טוב להודות באמת, ולהזכיר את כל הצוותים הרפואיים האלה, שמ-7 לאוקטובר עובדים נונסטופ, והאיכות המטורפת של הרופאים שיש לנו בארץ, שמצילים פה חיילים וחטופים, כאילו, מה לא? וזה גם מקום טוב גם להזכיר שבמגרשים, זה מדהים לראות כמה מזכירים גם את כל החללים שנפלו במערכת חרבות ברזל, את החיילים שבזכותם, החטופים חזרו הביתה, הגיבורים האלה, אתמול הייתי במעלה אדומים, גם בטקס של החללים של מעלה אדומים, שעשו שם מצבת זיכרון כזאת יפה עבורם, ונתנו קצת עצי זית שם עם בחור אמריקאי שתרם את זה, ובאמת עבורם, ואם אתם יכולים, אני ראיתי את זה, ושהזכרת השמות שלהם, זה מאוד מרגש אותם, של המשפחות האלה, עם כל אחד ששומע אותי ומכיר חלל, אתם עולים לטלוויזיה, אתם עולים לפודקאסט, אתם בכל מקום, תזכירו את השם שלו. אני הזכרתי כל פעם בחור בשם אורי ג'רבי, שהיה נפל בעזה, והוא היה חבר חזי טוב של עומר שם טוב, ופגשתי את המשפחה בעצרת שעשו בהרצליה, ופשוט כל פעם השיח הזה, השיח עליו, ופתאום עומר שם טוב חוזר, וככה המשפחה מאושרת, כן. זה רק מראה על הכל, ומראה על כמה הם עשו, ושבאמת רק להודות להם, להוריד את הכובע, להודות לכל אלה שנלחמו, ולחבק ולחבק לחבק את כל המשפחות של החללים, שבזכותם אנחנו גם ממוטטים את חמאס, וגם החטופים חזרו.
נכון.
להצלט שיחזרו כולם. אנחנו לקראת סוף הרעיון, שוב אפשר לדבר איתכם, לדעתי חודשים, אבל אני, שוב, רומי קודם כל, החלמה מהירה, ורק בריאות. היא תבוא, מתי נראה אותה במגרש? שוב, הכל בזמנה, אבל אתה יודע, בסוף יצטרך להיות הקלוז'ר הזה.
ממש, גם היא רוצה. ראיתי את הלוז של הפלייאוף העליון.
נו,
אנחנו בפלייאוף העליון.
אחלה פלייאוף.
כן, וראיתי מתי המשחק בית האחרון שלנו, שזה לקראת מאי.
נכון.
שזה מאפשר לנו קצת יותר זה, אבל יש מצב שגם אחד לפני זה, אבל אני חושב שבפלייאוף העליון העונה, משחק בית, היא תגיע.
אתה חושב שאפשר לתת 5 דקות לגיא מלמד לשחק במדים שלו? איפה בשבילו באיזה משחק?
אולי זה יהיה בדרבי בכלל, זה יסבך את הכל.
בשביל רומי, בדרבי ככה, להראות מה אפשר, כמה רחוק אנחנו יכולים לקחת, לעשות למען חזרתם.
זרקת כאן משהו, ואני חושב שבמציאות הזאת אי אפשר לפסול כלום. אמיתי, אני יודע שזה נשמע תלוש מה שאמרת עכשיו. אבל הרבה דברים שאנחנו חיים הם תלושים.
תשמע, אמילי דמרי, שזה כמו אחות לרומי, היא אוהד מכבי תל אביב.
כן, ברור. ידוע. היא כבר שלחה סרטון, אגב, לפני משחק.
שמה?
נגד מי זה היה? אני הייתי באצטדיון. היא שלחה סרטון של תקראו אותם כזה. יאללה, תפרקו אותם, משהו כזה.
אני קיבלתי טקסט ואני הקראתי את זה. אני הקראתי את זה מול הקהל בסמי אופר, זה היה נגד מכבי נתניה, הפסדנו, אבל היה... הקהל של נתניה אפילו צעק בבת אחת להחזיר את כולם הביתה, וזה היה מרגש מאוד, ואז הקהל של הפועל חיפה נכנס, או שהוביל את זה, אני לא זוכר בדיוק מה, והקראתי טקסט של רומי, וזה, אני התרגשתי.
שלחת אותי להלוויה שהייתי בה, של אוהד מכבי נתניה ענק וליברפול מהקיבוץ שלי, רועי מונדר זיכרונו לברכה, שהוא אח של קרן מונדר, ואחיין של אוהד, בן של רותי שנחטפה, ואברה מונדר שנרצח בשבי, אבל הוא עד מכבי נתניה שרוף, תמיד היה ברחובות של הקיבוץ, היה מאושר כששחקתי במכבי נתניה, וזאת הייתה הלוויה מטורפת, כל נתניה הגיעו שם, כל הצעיפים והדברים, אז כבר, כאילו, מהרגע הראשון, הכדורגל שם, הכדורגל שם בכל האירוע הזה, אתה יודע, באמת.
ואיזה עוצמות יש לכדורגל.
הכדורגל הוציא את החרבות ברזל שלו, וידע גם להשתמש בהם בצורה הכי רכה עבור כולם, גם לחטופים וגם
לוחמים. אני חבר מועדון של מנצ'סטר יונייטד. חבר מועדון מילדות. אני משלם כל שנה, חבר מועדון. וראיתי את הקבוצה העלובה הזאת, המועדון העלוב, זה לא גם הקבוצה העלובה, אבל לא משנה. איך שהם מתנערים לגמרי מהשביל אוקטובר. כלום.
באנגליה זה מאוד בלט.
אז רגע.
כל הכדורגל האנגלי.
לפני איזה שבוע או שבועיים, קריסטל פלאס שיחקו נגד מנצ'סטר יונייטד. ואני עדתי, את זוכרים מה עשו קריסטל פלאס?
הייתה איזה מחווה, לא?
מדהימה. מדהימה. בין היחידים בליגה האנגלית שלחו צד. ורציתי שקריסטל פלאס ינצחו את הקבוצה שלי. כי אני שלחתי להם מיילים על מיילים למנצ'סטר, והם לא החזירו לי אפילו תשובה. למה אתם לא עושים? וזה גלייזרים, זה יהודים.
גם טוטנהאם בהתחלה. עכשיו זה היה בסוף, אבל בהתחלה כולם נמנעו, השליטה הערבית.
הכדורגל האנגלי היה דיבור על זה מאוד גדול.
הגרמני, ראית משהו יותר?
להבדיל, לבונדסליגה.
השליטה הערבית על הפרמייר ליג, פשוט כאילו, ומה שקורה באנגליה, שהיא מדינה גמורה ברמה הזאת, כאילו זה מטורף מה שקורה. פחד אלוהים להיות בלונדון ומקומות האלה, זה היה בושה וחרפה באמת לפרמייר ליג ולכדורגל האנגלי, איכשהו התנהל, במיוחד שראינו מה שקרה במקומות אחרים.
ולהבדיל בגרמניה, מיינס וורדר ברמן, לוקחים את זה,
דורטמונד,
שלטים וטקסים, והמועדונים ברשתות החברתיות שלהם.
ההתאחדות הגרמנית.
ההתאחדות הגרמנית.
דורטמונד מארחים, לקחו מהעוטף, תושבים מהעוטף למשחקים של בית של דורטמונד.
מיינס באו לסיור בארץ, בקיבוצים.
אתה רואה? דגל ישראל בברלין. מופיע בבניין העירייה, ואיך אמרו דברים לראש העירייה, אמרו שתחזירו את כל החטופים, אז נוכל לדבר על זה. עד אז, זה כאן. לא, זה פשוט נכון, וזה פשוט לא קרה מספיק בעולם, ולא קרה מספיק בעולם. ממש. כל עוד יש חטופים בעזה, אל דברו לנו.
המובן מאליו, גרמניה כל כך מתבלטת, כי הם עושים את המובן מאליו, שמסתבר שהוא לא מובן מאליו.
למרות הרקע לא טוב שלנו, בכלל לא טוב, השואה
שלנו. אולי דווקא בגלל זה.
אולי בגלל זה.
איתן, יש לך פה חולצה של הפועל חיפה. אתה יכול להראות לי רגע מה כתוב מאחורה?
בשמחה.
אז צריך חולצה חדשה, איתן. אני רוצה לספר לך שצריך חולצה חדשה.
חי, רומי חוזרת בחיים? ה-18?
קודם כל, יפה מאוד, וגם היא נולדה ב-18 לשמיני. וזה היה גם אז מלמד.
לא, אבל זה חולצה חדשה. איתן, הגיע הזמן לחולצה חדשה, עם כיתוב חדש.
המספר אולי ישר, אבל כן, רומי חזרה. יש לנו, הפועל חיפה הפיקה חולצה. רק לחזרה שלה. יש לי אותה, אבל באתי עם משהו יותר, bring them home, זה יותר חשוב, כי זה מסמל את זה שיש לנו עדיין 59, מספר הזוי, 59 שנמצאים שם, מתוכם 24 שידוע לנו שהם בחיים, שנמקים, נמקים. ואני הייתי במצב הזה לפני מספר חודשים, ואנחנו לא, כמו שרומי אמרה, אנחנו לא נרפה, לא נפסיק, עד שאחרון יגיע הביתה. אין ספק.
שאם אמרתי מקודם מובן מאליו, המובן מאליו זה להחזיר אותה מעל לכל פוליטיקה.
בוודאי, זה לא העניין הפוליטי בכלל, זה אנושיות, זה... כולם ההומניטריים, אין אחד שהוא לא הומניטרי.
האתוס הציוני.
גם לא רק זה, יש לנו הזדמנות אמיתית לעשות פשוט מה שאנחנו רוצים, כי יש לנו גיבוי ענק מהממשל האמריקאי, אפשר להביא את כל החטופים ולעשות מה שרוצים אחר כך, יש כל כך הרבה דרכים, אבל החלון הזדמנויות הזה שנמצא היום, אנחנו, אם אנחנו נחזור להילחם, הוא ייסגר, כמו שראינו עד כה. אי אפשר לדעת מתי הוא ייפתח. מהראשון לדצמבר, עד ה-19 לינואר, שימי לינואר, לא חזר אף אחד בעסקה. זה חלון זמן של שנה וחודשיים, כמעט.
כן.
וזה בדיוק המצב היום, זה החשיבות העליונה, לדבר עליהם, להחזיר אותם הביתה, ואחרי זה אנחנו מספיק חזקים, חשוב שנהיה מאוחדים, כדורגל ייחד פה כל כך הרבה דברים, ואנחנו באמת, עולם יהודי קטן, הסתובבתי בעולם כל כך הרבה בתקופה הזאת, אנחנו באמת, אני כל פעם הולך עם הסמל הזה, שזה באמת להילחם באנטישמיות של ארגון של רוברט קראפט, ואנחנו עולם יהודי קטן, אנחנו חייבים להיות ביחד, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיות עם הרבה אחדות ועם מעט אחידות. וזה בסדר גמור, כי אנחנו צריכים להיות אנשים שונים, וזה הכוח שלנו בכל מקום בעולם, כי אם היינו כולנו אחד, כבר היום חסלים אותנו מזמן. עצם זה שאנחנו כל כך שונים, זה הכוח שלנו, אבל אנחנו באמת חייבים ככה לשלב ידיים ולעשות את השינוי הזה, וזה שינוי שצריך להגיע טופ דאון, הראשון שצריך לעשות את זה תכלס, זה ראש הממשלה, ולהגיע לקיבוץ נירוז, גם פה נזכיר את זה, זה בסדר גמור.
זה בסדר גמור.
כן,
כן.
הכל אפשר להגיד, ושוב, יש עוד הרבה דברים שצריך לומר, עוד המון, אבל...
שאלה אחרונה,
כן.
תספר לנו על הסיכה הצהובה שלך, כי היא שונה בנוף, זה לא סיכת חטופים.
כן, אז קודם כל זה מדהים שכל כך הרבה אנשים כבר לבשו אותה, בין אסף אמדורסקי, חמוד, שלבש אותה בגמר של הכוכב הבא, שזה דרך אגב אחד הדברים שאני באופן אישי הכי אמרתי, מה עוזר לכם? כזה, אני הכוכב הבא, ראיתי את כל הכוכב הבא, נורא התבאסתי שדניאל וייס לא עלה לשלישיית גמר, אבל שיר חדש. הסיכת קקטוס הזאת היא בעצם לסבא וסבתא שלי, יש גינת קקטוסים בת 64 שנים בערך בקיבוץ נירוז, הם הקימו אותה כמעט עם ההגעה, סבא שלי קיבל שני קקטוסים קטנים מאחותו בחיפה, ובנה גינה מפוארת, אחת המפוארות בעולם. בשלב מסוים אני ראיתי יוטיוב שלו, שנזכרתי בו שהוא אומר, מה שצריך לעשות לגינת קקטוסים זה בעצם לרסס נגד גדילת הסבים, כי אחרת יהיה ג'ונגל שאי אפשר לטפל בו, ולחתוך את הקקטוסים ולטפל בהם. בינואר 24 היה פעם ראשונה שהבאנו 50 מתנדבים, יחד עם המטה, למטה החטופים עזר לי, והיא מומחה לקקטוסים, וניקינו שם 4 עגלות ענקיות רק של הסבים, ולפני כמה חודשים עשינו את הסיבוב השני, שניקינו את הגינה גם ככה וחתכנו, ואני מטפל בה. חשבתי שסבא שלי יוכל לחזור לראות אותה. אבל גם תמיד אמרתי שגם אם לא, אז זה המפעל חיים שלו, וצריך לשמור עליו. אז הסיכת קקטוסים הזאת, זה המפעל חיים של סבא וסבתא שלי, ואני מטפל בה. אנחנו נעשה אותה גינה, נשאיר אותה גינה מפוארת.
כל הכבוד, יפה מאוד.
אני, אתה יודע, אני אסגור עם זה את הדברים שלי בסוף. אנחנו זורקים פה מספרים, אתה יודע, דג נחש המציאו את זה. לא המציאו, אבל הם יגדו את זה לשיר. אבל בסוף כל אחד כזה זה עולם. כל חטוף זה עולם עצום. בסוף אנחנו מכניסים אותו לתוך קבוצה, אבל כל אחד מהם הוא עולם עם סיפורים וחיים. אז כן, להחזיר אותם הביתה כמה שיותר מהר, וזה הזמן. זה היה הזמן מזמן, אבל זה בטח עכשיו הזמן, ואנחנו נודה לכם.
תודה לכם.
על השעה הסופר מעניינת הזאת, המרתקת הזאת, ושנדע רק בשורות טובות. עד כמה שאפשר בתוך התקופה הזאת, שנדע ימים טובים, אז דניאל, איתן, תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם.
אנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה.
שיהיה במדריד.
במדריד, נכון.
וואלה.
ביי, להתראות. ביי.